לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות חנוכה בפרק השלישי ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו התארות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם ידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. הלכה ב' וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום בקפי בחודש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד ולא יבוא להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. הלכה ג' ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו 8 ימים האלו שתחילתם, כפי בכסלב, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס. וימים אלו הם הנקראים חנוכה ומסורים בהספד ותענית כימי הפורים והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. הלכה ד' כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה וגם אנשים בכלל זה והמדליק אותה בלילה הראשון מברך 3 ברכות ואלו הן. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה ושעשה ניסים לאבותינו וכו' ושהחיינו וקיימנו וכו'. וכל הרואה אותה ולא ברך מברך 2 שעשה ניסים לאבותינו ושהחיינו. ואינו מברך להדליק שהרי כבר הדליקו עליו בביתו. ובשאר הלילות המדליק מברך 2 להדליק ושעשה ניסים והרואה מברך 1, שאין מברכין שהחיינו, אלא בלילה הראשון. הלכה ה', בכל יום ויום משמונת הימים אלו גומרין את ההלל. קוראין את כל ההלל בלי דילוגים. הוא מברך לפניו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. ורבי מאיר מרוטנברג נהג לומר לקרוא את ההלל. בן יחיד, בן ציבור, אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים, מברך עליו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב, שכל ודאי של דבריהם מברכין עליו, אבל דבר שהוא מדבריהם מדרבנן, ועיקר עשייתם לא מפני הספק, כגון מעשר דמי, אין מברכין עליו. ולמה מברכים על יום טוב שני של גלויות, והם לא תקנו אלא מפני הספק? כדי שלא יזלזלו בו. אם יראו שלא מברכין על יום טוב שני, יקלו לעצמם לעשות בו מלאכה. הלכה ו' ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא קריאת הלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין בהם את ההלל, ו18 יום בשנה מצווה לגמור בהם את ההלל, ואלו הם 8 ימי החג ו8 ימי חנוכה, וראשון של פסח ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל, כרב נחמן שאמר, קריאתה זו הלילה, ולפי זה חידש המאירי שאם אין לו מגילה, חייב לקרוא הלל. הלכה זין, מקומות שעושים יום טוב 2 ימים, גומרים את ההלל 21 יום, 9 ימי החג ו8 ימי חנוכה ו2 ימים של פסח ו2 ימים של עצרת. אבל בראשי חודשים קריאת ההלל מנהג ולא מצווה ומנהג זה בציבור. לפיכך קוראים בדילוג להראות שאינו אלא מנהג ואין מברכים עליו שאין מברכים על המנהג. ויחיד לא יקרא כלל ואם יתחיל ישלים ויקרא בדילוג כדרך שקוראים הציבור. וכן בשאר ימי הפסח קוראים בדילוג כראשי חודשים, שרק בימי הסוכות גומרים את ההלל, לפי שכל יום חלוק מחברו בקורבנותיו, אבל ימי הפסח שווים בקורבנותיהם. הלכה ח', כיצד מדלגין, מתחילים מתחילת ההלל עד חלמי שלמה ינו מים, הוא מדלג ואומר, השם זכרנו חולה, עד הללויה. הוא מדלג ואומר, מה אשיב להשם, עד הללויה. הוא מדלג ואומר, מן המצר קראתי כה עד סוף ההלל. זהו המנהג הפשוט, ויש מדלגים דילוג אחר. ואנו נוהגים לדלג, לא לנו, ואהבתי. הלכת את, כל היום קשר לקריאת ההלל, והקורא את ההלל למפרע, לא יצא. קרא ושעה וחזר וקרא, אף על פי ששעה כדי לגמור את כולו, יצא. ימים שגומרים בהם את ההלל, יש לו להפסיק בין פרק לפרק, אבל באמצע הפרק לא יפסיק. וימים שקוראים בהם בדילוג, אפילו באמצע הפרק, פוסק. הלכה י', כל יום שגומרים בו את ההלל מברך לפניו, ומקום שנהגו לברך אחריו, מברך. כיצד מברך? יעללוך השם אלוקנו כל מעשיך וצדיקים וחסידים עושה רצונך, וכל עמך בית ישראל ברינה יודו לשמך, כי אתה השם לך טוב להודות ונעים לשמך לזמר, ומעולם ועד עולם אתה הקל, ברוך אתה השם, המלך המהולל, המשובח, המפואר, חי וקיים, תמיד, ימלוך לעולם ועד. הלכה י' א', יש מקומות שנהגו לכפול מעודך כי עניתני, עד סוף ההלל. כופלים כל דבר ודבר שתי פעמים, ומקום שנהגו לכפול, לכפול. ומקום שנהגו שלא לכפול, אין כופלין. הלכה י' ב', מנה קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה. אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל, מתחיל ואומר הללוקה וכל העם עונים הללויה, וחוזר ואומר הללו עבדי השם וכל העם עונים הללויה, וחוזר ואומר הללו את שם השם וכל העם עונים הללויה, וחוזר ואומר יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, וכל העם עונים הללויה. וכן על כל דבר עד שנמצאו עונים בכל ההלל הללויה 123 פעמים, סימן להם שנותיו של אהרון. 120 וג' פעמים שישראל עונין הללויה כנגד שנותיו של אהרון. הללויה הללו כל בקודשו, לאהרון קדושו, לאהרון קדוש השם. הלכה י' ג' וכן כשהקורא מגיע לראש כל פרק בפרק, הם חוזרים ואומרים מה שאמר. כיצד? כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים, כל העם חוזרים ואומרים בצאת ישראל ממצרים. והקורא אומר בית ישראל מעם לועז, וכל העם עונין, הללויה. עד שיאמר אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, וכל העם חוזרים ואומרים אהבתי כי ישמע השם וכו'. וכן כשיאמר הקורא הללו את השם כל גויים, כל העם חוזרים ואומרים הללו את השם כל גויים. הלכה י' ד' אומר הרמב״ם, הקורא אומר אנא השם אושיע נא, והם עונים אחריו אנא השם אושיע נא. אף על פי שאינו ראש פרק. הוא אומר, ענה השם, הצליח ענה, והם עונים, ענה השם, הצליח ענה. הוא אומר, ברוך הבא, וכל העם אומרים, ברוך הבא. ואם היה מקרה את הלל קטן או עבד או אישה, עונה אחריהם מה שהם אומרים, מילה, מילה, בכל הלל, זהו המנהג הראשון, ובו ראוי ללך. אבל בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו, ובעניית העם, ואין אחד מהם דומה לאחד. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר זמנים בהלכות חנוכה בפרק השלישי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים בהלכות מגילה וחנוכה בפרק הרביעי ובו 14 הלכות, והוא הפרק החותם ומסיים את ספר זמנים. הלכה א' אומר הרמב״ם, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמעדר את המצווה מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים, שגם הן חייבות במצווה. והמעדר יתר על זה ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה אחד. הלכה בית כיצד? הרי שהיו אנשי הבית 10, בלילה הראשון מדליק 10 נרות, כלומר בעל הבית מדליק את מספר הנרות המתווסף בכל יום, וכמספר אנשי הבית, ובליל שני 20, ובליל שלישי 30, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 80. הלכה ג', מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים והולכים נר בכל לילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שהיה אדם אחד. וכן כתב השולחן ערוך, וכך נוהגים בקהילות הספרדים, והרמה כתב שהמנהג שכל אחד מבני הבית ידליק, וגם קטן שהגיע לחינוך. והוסיף שיזהרו שכל אחד ישים את נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה יקר כמה נרות מדליק כל אחד. וכך נוהגים בקהילות האשכנזים, וכתבו האחרונים שגם למנהג זה האישה ובעלה מדליקים יחד. עוד כתבו האחרונים שלכל הדעות, אם אין ידו משגת, ידליק נר אחד בכל לילה לכל בני הבית, כפי שהוא מעיקר הדין. הלכה ד', נר שיש לו שתי פיות, נר חרס בעל שתי פיות ובכל אחת פתילה, עולה לשני בני אדם, כלומר יכול כל פה לשמש כנר נפרד לאדם אחד. מילא קערה שמן והקיפה פתילות, והפתילות מונחות על צידי הקערה בריחוק אחת מהשנייה, אם כפה עליה כלי, כל פתילה ופתילה נחשבת בנר אחד. על ידי כפיית הכלי ניכרת כל פתילה בפני עצמה ונחשבת לנר בפני עצמו. לא כפה עליה כלי, נעשת כמדורה, שהשלבות נחשבות כמעורבות יחד, ואפילו בנר אחד אינה נחשבת, שהמצווה היא בנר דווקא ולא במדורה. הלכה ה', אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע חמה, אלא עם שקיעתה, לא מאחרין ולא מקדימין. שכח או הזיד ולא ידליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שיפסיקו העוברים והשבים לעבור ברחוב. וכמה הוא זמן זה? כמו חצי שעה או יותר. עבר זמן זה אינו מדליק, שכיוון שאין אנשים ברחוב, אין פרסום הנס. וצריך ליתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת, עד שתכלה רגל מן השוק. הדליקה וכבתה, אינו זקוק להדליקה פעם אחרת, אפילו אם כבתה מיד, משום שההדלקה היא המצווה. נשארה דולקת אחר שקלתה רגל מן השוק, אם רצה לקבותה ולסלקה, עושה. הלכה וב, כל השמנים וכל הפתילות קשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה, ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות. בניגוד לנר שבת, שאסור להדליק בשמנים ופתילות כאלה, מפני החשש שיבוא להטות את הנר בשבת, כדי שידלק יותר טוב. ואפילו בלילי שבת, שבתוך ימי חנוכה, מותר להדליק בשמנים ופתילות שאסור להדליק בהן נר שבת, לפי שאסור להשתמש לאור חנוכה, בין בשבת, בין בחול. ולכן אין חשש שיתה את הנר. ואפילו לבדוק מאות או למנותן לאורה אסור, כלומר גם שימוש קטן אסור. הלכה זין, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח הבית מבחוץ כדי לפרסם את הנס, בטפח הסמוך לפתח, על שמאל הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ואם היה דר בעלייה ואין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים. ונר חנוכה שהניחו למעלה מ-20 אמה לא עשה כלום, מפני שאינו ניכר. הלכה אחת, בימי הסכנה שלא ניתן להדליק נר חנוכה מבחוץ, מניח נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנו דיו. מספיק לו ויצא ידי חובת המצווה. וצריך להיות בתוך הבית נר אחר להשתמש לאורה. ואם הייתה שם מדורה, אינו צריך נר אחר. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה, צריך נר אחר. הלכה ט', נר חנוכה שידליקו חרש, שוטה וקטן או גוי, לא עשה כלום. עד שידליקו מישהו חייב בהדלקה. הדליקו מבפנים והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו, לא עשה כלום, עד שידליקנו במקומו. אחז הנר בידו ועמד, לא עשה כלום, שהרואה אומר, לצורכו הוא עומד, ולא ניכר שידליק לשם מצווה. הששית, כלי ובתוכו נר העשוי לאור, שהייתה דולקת כל היום כולו, למוצאי שבת מחבה ומברך ומדליקה. ויוצא בידי חובה למרות שהייתה מונחת שם לצורך אחר. שההדלקה היא המצווה, לא ההנחה. ומותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר, והגם שאסור להשתמש בנר חנוכה לדברים אחרים. הלכה י' חצר שיש לה שני פתחים בשתי רוחות בשני צדדים צריכה שני נרות, שלא יאמרו העוברים ברוח זו, לא יניחו נר חנוכה. כלומר, האנשים עוברים בצד שלא הדליקו בו, יחשבו שבעל הבית לא הדליק כלל. אבל אם היו ברוח אחת, מדליק באחד מהן. הלכה י' אורח שמדליקין עליו בתוך ביתו, כגון אביו, אשתו או בניו הגדולים, אינו צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו. אין לו בית להדליק עליו בו, שאין מי שידליק למענו בביתו או שאין לו בית, צריך להדליק במקום שנתארח בו. הוא משתתף עם האם בשמן, בהוצאות תשלום השמן, כדי שיהיה לו חלק במצווה. ואם היה לו בית בפני עצמו, במקום שמתארח בו, אף על פי שמדליקין עליו בתוך ביתו, צריך להדליק בבית שהוא בו מפני העוברים, שלא יחשדו בו שלא ידליק. הלכה י' ב' מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו בגדו, ולוקח שמן ונרות ומדליק. הלכה י' ג' הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש שבת והדלקת נר חנוכה, מקדים שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום. כלומר, עדיף שיקנה שמן לנרות חנוכה מאשר יין לקידוש היום. הועילו שניהם מדברי סופרים, מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס. הלכה י' ד' אומר הרמב״ם, היה לפניו נר ביתו, נר שבת ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום, שהיה לו כסף רק לאחד מהם, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו, כדי שלא יהיה ביתו חשוך ללא נר, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, שבמעשה הסוטה היה כהן מוחק בתוך המים מגילה ששם השם כתוב עליה. גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דריך רחמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הלכות מגילה וחנוכה בפרק הרביעי, ובזה החותם והסיום של ספר זמנים. נגמר ספר שלישי בעזרת שדי ומניין פרקים של ספר זה 7 ו-90, הלכות שבת 30 פרקים, הלכות עירובין 8 פרקים, הלכות שביתת עשור 3 פרקים, הלכות שביתת יום טוב 8 פרקים, הלכות חמץ ומצה 8 פרקים, הלכות שופר וסוכה ולולב 8 פרקים, הלכות שקלים 4 פרקים, הלכות קידוש החודש 19 פרקים, הלכות תעניות 5 פרקים, הלכות מגילה וחנוכה 4 פרקים. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, ומתקיים בנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול, בביאת משיח צדקנו יבוא ישמחנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ביומי, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את הספר הרביעי ברמב״ם, והוא ספר נשים. הלכות אישות, יש בכללן 4 מצוות. 2 מצוות עשה ו2 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להישא אישה בכתובה וקידושין. ב', שלא תיבעל אישה בלא כתובה וקידושין. ג', שלא ימנע שער כסות ועונה. ד', לפרוט ולרבות ממנה. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. ספר נשים, הלכות אישות, פרק ראשון, ובו 8 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו בלי ידים, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. כלומר, התורה ציוותה שקניין הקידושין הנעשה בפני עדים יהיה קודם לנישואין, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. הלכה ב' וליקוחין אלו, הקניין שנאמר בלשון הכתובים כי ייקח, מצוות עשה של תורה הם, ובאחד משלושה דברים האישה נקנית, בכסף או בשטר או בביאה, ושלושתן דין התורה. וליקוחין אלו הן הנקראין קידושין או אירוסין בכל מקום, ואישה שנקנת באחד משלושה הדברים אלו, היא הנקראת מקודשת או מאורסת. הלכה ג' וכיוון שנקנת האישה ונעשת מקודשת, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי היא אשת איש, והבעל לה חוץ מבעלה חייב מיתת בדין, ואם רצה לגרש, צריכה גט. הלכה ד' קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו, וזו היה נקראת קדשה, כלומר זונה. משניתנה תורה נאסרה הקדשה, שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה, שכל ביאה בלא קידושין היא ביאת זנות ואסורה. ויש שהסבירו שמדובר הוא רק באישה מופקרת לזנות עם הרבים. הלכה ה' כל שאסר ביאתו בתורה וחייב על ביאתו קראת, עונש מוות בידי שמיים, והן אמורות בפרשת אחרי מות, הן הנקראין עריות. וכל אחת מהן נקראת ערווה, כגון אם ואחות ובת וכיוצא בהן. הלכה ו' ויש נשים אחרות שאסורות בפני הקבלה ואיסורן מדברי סופרים, שאיסורן הוא עובר במסורת ההלכה ואינו מפורש בתורה, ולפיכך רמת האיסור היא כאיסור מתקנת חכמים, והן הנקראות שניות, מפני שהן שניות לעריות, כלומר עריות ממדרגה שנייה. וכל אחת מהן נקראת שנייה ועשרים אישה הן, ואלו הן, א', אם אמו, וזו אין לה הפסק, כלומר אין הפסקה לאיסורה, שגם הדורות שמעליה אסורות כשניות, אלא אפילו אם, אם, אם אמו עד מעלה מעלה אסורה. ב' ואם אבי אמו בלבד ולא הדורות שמעליה. ג' ואם אביו וזו אין לה הפסק, אלא אם, אם, אם אביו עד למעלה אסורה. ד' ואם אבי אביו בלבד. ה' ואשת אבי אביו וזו אין לה הפסק, אפילו אשת יעקב אבינו אסורה על אחד ממנו. ו, ואשת אבי אמו בלבד. ז, ואשת אחי האב מן האם. ח, ואשת אחי האם, בן מן האם, בן מן האב. ת, וקלת בנו, וזו אין לה הפסק, אפילו קלת בן, בן בנו, עד סוף העולם אסורה, עד שתהיה אשת אחד ממנו שנייה על יעקב אבינו. י, וקלת ביתו בלבד. י, א, ובת בת בנו בלבד. י' ב' ובת בן בנו בלבד. י' ג' ובת בת ביתו בלבד. י' ד' ובת בן ביתו בלבד. ת' ו' ובת בן בן אשתו בלבד. ת' ז' ובת בת בת אשתו בלבד. י' ז' ואם אם אבי אשתו בלבד. י' ח' ואם, אם, אם אשתו בלבד, יוטט, ואם, אב, אם, אשתו בלבד, כף, ואם, אב, אבי אשתו בלבד. נמצאו השניות שאין להן הפסק, ארבע, אם, האם, עד למעלה, ואם, האב, עד למעלה, ואשת אבי האב, עד למעלה, ואשת בן בנו, עד למטה. הלכה זין, כל שאסר ביאתו בתורה ולא חייב עליו קראת, אינה נקראין איסורי לוין, שהתורה אסרה את ביאתם בלשון לא, בלי עונש קראת. ועוד נקראין איסורי קדושה, ותשעה הם, ואלו הן, אלמנה לכהן גדול, גרושה או זונה, מי שנבעלה לאדם שאסורה להינשא לו או לחלל, ומי שאינה בת ישראל, או חללה, שנולדה מאיסורי כהונה, או שהייתה אסורה לכהנים ונבעלה לכהן, בין לכהן גדול, בין לכהן אדיוט, כהן פשוט, וממזרת לבין ישראל, וכן בת ישראל לממזר, מי שנולד מיסורי עריות, ובת ישראל לעמוני ומואבי, שהגרים מאותם עמים אסורים להינשא לבנות ישראל. ובת ישראל לפצוע דקה וחרוט שופחה, שנפצעו השכב או נכרת איבר מינו, וגרושתו אחר שניסית לאחר, שנאסר על בעלה ראשון להחזירה, ויבמה שניסית לזר ועדיין רשות היבם עליה, כלומר אישה שבעלה מת ללא צאצאים ומחויבת מן התורה להינשא לאחד מרחב, וכל עוד לא חלץ לה אח, אסורה לכל אדם. החלוצה הרי היא כגרושה, והיא אסורה לכהן מדברי סופרים. יבמה שחלץ לה יבם מותרת בכך להינשא לאחר, אך חכמים אסרו עליה להינשא לכהן משום שדומה לגרושה. והנתינים, הגבעונים שהיו מעמי כנען והתגיירו במרמה וניתנו לעבודת המקדש, הרי הן כממזרים שגזרו עליהם איסור לבוא בקהל כממזרים. אחד זכרים ואחד נקבות, בין זכרים בין נקבות, ואיסורם מדברי סופרים. ובלכות איסורי ביאה בפרק י"ב, התבאר לך מה הם הנתינים. הלכה ח' אומר הרמב״ם, ויש איסור ביאתן בעשה, ואינן מחייבי לוין, ושלושה הן, מצרי ואדומי, דור ראשון ודור שני. גם אם יתגיירו, אסורים נשאת ישראל עד דור שלישי לגיורם. אחד זכרים ואחד נקבות. בין זכרים בין נקבות, ובעולה לכהן גדול. לפי שלא נאמר באלו לא יבוא או לא ייקח, אלא מכלל שנאמר דור שלישי יבוא להם. אתה למד שדור ראשון ושני לא יבוא. ומכלל שנאמר, והוא אישה בבתוליה ייקח, אתה למד שאינה בתולה לא ייקח. ולאו הבא מכלל עשה, הרי הוא כעשה. כלומר שהאיסורים הללו נלמדו מכל ציווי של עשה, ולפיכך לא נחשבים כאיסורי לאו, אלא כמצוות עשה. עד כאן מהשיעור הימים ברמב״ם בספר נשים הלכות אישות בפרק הראשון.